אל הרב יצחק שיינין, שמנהל את האתר, ציון של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה. שלום מהרב שיינין, צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
תגיד לי, אתה רואה שם כבר תנועה, או שזה הולך לקרוא ככה בשעות היותר מאוחרות?
מזל שמותר לצחוק היום.
למה?
השאלת שלך מאוד הצחיקה אותי. אני אגיד לך מה קורה, בגדול. למעשה, היועץ, את ההזכרה של הרב שך, איכה למעשה היום שהוא התחיל מאתמול בלילה. אבל אל לנו לשכוח שאתמול היה, כפי שהזכרתם, גם היועץ של החזון איש. אז על אותו דרך, אנשים שהגיעו לחזון איש, נכנסו גם לרב שך. זאת אומרת, למעשה זה כן שלושה ימים כאלה שאנשים באים, נכנסים, הולכים וחוזרים. אז כמובן עכשיו יש גם כן, השעות הלפני הצהריים זה יותר, תלמודי תורה, בתי ספר, סמינרים, כל מיני, אתה יודע, תיכונים יותר מגיעים, כי סך הכל רוב רובם של אנשים עובדים ולומדים וכדומה. שעות הצהריים יש את הפסקת חלון, או בכוללים, בישיבות יש את הפסקת צהריים, אז הם מתחילים להגיע ולנהור למקום, ומאותו סיבה עושים את ההזכרה עם המשפחה בשעה 2 בצהריים על מנת לא ליצור מצב של ביטול תורה.
אז קודם כל אמרת כאן כבר דבר אחד חשוב, שהיום בשעה 2 המשפחה מגיעה לשם והזדמנות לציבור הרחב להגיע גם למקום הזה. עכשיו אם ברשותך עוד שאלה מצחיקה. כתוב לי כאן, אני שואל את זה בכוונה, כי לא כולם מהמאזינים גרים בבני ברק, יש כאן גם מאזינים מניו יורק. אז אני שואל אותה, כאילו זה מצחיק, אבל זה אמיתי. כתוב לי כאן, מנהל אתר הציון, מה ההבדל בין הציון של מרן הרב שך לציונים אחרים שלזה קוראים אתר? מה עשית שם?
אני רוצה
להסביר
לך דבר פשוט. השאלה היא טובה, בהחלט לא מצחיקה ורצינית מאוד. אבל העניין הוא כזה, כשהרשר נפטר לפני כ-15 שנה, זה סיפור בפני עצמו, יש לי סיפור בלעדי, שאני הייתי איתו מאה שהוא נפטר, מתי שהביאו אותו לפונוביץ'.
תספר אותו, הרב שני, תספר אותו, כי אני רוצה שתדבר גם עליו, וגם אם אתה מדבר על אותו יום של הפטירה והקבורה, אז אני גם אתן לך משהו מהצד שלי. אני העברתי את כל הלוויה שלו בשידור חי, ועמדתי ממש על פתח הקבר לפני שהורידו, אם אתה זוכר, זרקו שם פתקים עם באים בקשות, וגם אני זכיתי לזרוק פתק לפני שתמנו אותו. אז מעניין אותי לשמוע את הסיפור הבלעדי שלך.
אוקיי, הסיפור שלי התחיל בזה שהרב שך, זו הייתה תקופה שכל פעם בלילה היו יוצאים רמקולים, מצבו יחמיר, יחמיר פחות, יחמיר יותר. באחד מהערבים, אני גם לא אשכח, הייתה אז הכנסת ספר תורה לבית הכנסת איצקוביץ, ששם אני גבאי, כשבועיים לפני כן, ודרכתי על איזה מסמר ונכנסה לי ברגל. למה אני אומר לך את זה? כי הלכתי עם דן לבית. כשאני שמעתי שמצבו מחמיר בלילה, מישהו תפס לי, אמר לי, יצחוק בו טרמפ לתל השומר. אני מגיע כבר בשער בחוץ, עומדים שומרים, אומרים אי אפשר להיכנס. מי אתה? אמר לו, אני נכד שלו. הנה, עבר לו, תראה, אני הולך עם דן לבית, העירו אותי באמצע הלילה. הוא לא ידע מה לעשות, אמרתי, אוקיי, תשאל. הראיתי לו המון ביטחון עצמי, אמר לי, תיכנס, כך עברתי עוד מחסום ועוד מחסום, עד שהגעתי למעלה. למעלה היה מחזה, אני לא יכול לשכוח את זה, עכשיו כשאני אומר לך את זה, בעידן של הרדיו היום עוד לא רואים, כולים מצומרר, עמדו עם הפעילים, וזעקו שם שמע ישראל, זה היה בטיפול נמרץ, הרב חננת שולק היה בפנים, עם עוד איזה בן או נכד, מעבר לדלת משפחה הממתינים יושבים בחוץ, ברצבי ברגמן וכדומה, והם אומרים להם מהדלת שמע ישראל. ואלה, בין הסדקים לדלת לפוזדור, היו אומרים לציבור שמע ישראל. זה היה קורע לבבות. הבחיות שהיו שם, עמות אסיפים.
רק להבין, הרב שיין, איפה הציבור עמד? הציבור עמד בקומה עצמה, או שהם היו...
בקומה עצמה.
בקומה,
הציבור
אוקיי.
עמד בקומה בפוסדור. כן. לא נתנו להם להיכנס. עמדו שתי מאבטחים. היופי היה, המאבטחים שעמדו בדלת, הם לא רבו. הם הזירו כי היה חם. לא היו צריכים להריב, כי האנשים האלה הם אנשים מאוד מטורבטים, הם אנשים עם תורה. זה לא רבים להיכנס פנימה. ועמדו, הזעקות היו מרקי השחקים. עד שפתאום אמרו, בואו דיין אמס וראית שהתיישבו אברכים על הרצפה, ועשו קריאה, וקראו את הבדים. זה היה זווה. אני אומר לך מחזה שחרות בליבי, אני לא אשכח את זה.
עד איפה אתה הגעת? אתה הגעת עד הציבור, או הצלחת לעבור גם את הציבור עם הסיפור של הדר לבית, והגעת עד ממש פנימה ליד המשפחה?
אני הגעתי פנימה עד המשפחה, לא לחדר, לא לטיפול נמרץ.
כן, ברור.
אני הייתי שם, אחרי זה כולם התחילו ללכת, וכמובן הם ממתינים, משפחה קרובים. החליטו להפוך את המקום לסטרילי. המקום הופך להיות לסטרילי, כולם הולכים, אין לכם מה לעשות פה. עכשיו הבעיה השנייה, איך מחלצים אותו משם, כשהמונים כבר ממתינים למטה בכל הפתחים בתל השומר, יתרה מזו מחכים בכניסה לבני ברק, מחכים בפונוביץ', איך מוצאים אותו. פה רקמנו רעיון, עכשיו איך אני התברקתי שם, הרב חנניה צ'ולק היה שם, והוא כבר היה שם יומיים שלושה, אמרתי, תשבו, גם אותי יזיזו. אמר לחנן, תעשה טובה, היה לו קצמה את התפילית שלו ואת הדברים האישיים. הלכתי, הפכתי להיות לצורך העניין נויסס אורי. תפסתי את זה, עכשיו אמרתי, זרקת אותי, זרקת את חנניה. הוא כבר ידע שאני יהיה פה. אוקיי, השיטה עבדה. מוצאים את כולם, נשאר שם הנהג שלו, יעקב וייס, הרב חנניה צ'ולק, אפרים שח בנו, הנכד ואני, חמישה אנשים והרב סלמון, רב של בית החולים. לאט לאט הכל התרוקן, שם אותו על המיטה והתחלנו להוציא אותו. אני רוצה להגיד לך, זה היה מבצע פשוט מאוד, כל פרוסדור ימימו את האורות, לקחנו אותו, הוצאנו אותו שם בחושך, לא לדבר, זה היה כביכול שקט. אתה יודע, אנשים מאבטחים היו אומרים, משם כך הצלחנו להוציא אותו לדלת אחורית של תל השומר בכלל לכיוון לשכת גיוס. הביאו אמבולנס בחזית של תל השומר על מנת לתת לאנשים כביכול הרגשה שיוצאים מפה. למעשה, אנחנו הוצאנו אותו מהדלת האחורית. וכל הזמן יצרנו אווירה שאנחנו יוצאים מפה. עכשיו, הם דיווחו בישיבה שהמיטה עוד לא יצא. היה תרגיל השני, כשהוצאנו אותו והבאנו אותו, אמרנו, אנחנו נביא אמבולנס אחר של עזר מציון בכניסה לבניין של הישיבה, ואנחנו נכניס אותו מהצד השני. התוכנית אכן עבדה, זה היה בשעות 3:30 לפנות בוקר, ותבין באמבולנס יושב הנהג יעקב וייס, הרב חנניה צ'ולק, אפרים ונכדו מאחורה, ואני התחוצנים יושב כביכול, איפה הפרמדיק? אני כולי רועד מפחד, תשמע, רב שח שוכב פה, אני חי, כאילו מה, 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 מה השוואה בכלל? זה בן אדם כל כולו תורה, כל כולו, כל החיים שלו זה תורה, ואני אחראי, הוא הנפטר, ומה אני עושה? קשרתי למורי ורבי בלילה, הרב מרדכי גרוס, ואמרתי לו, מה אני עושה במצב כזה? מה, אני מפחד, פה טעות היא טעות יקרה, ומצד שני, אמר לי, תגיד פעילים, והכל בתוך האמבולנס, כשאנחנו ממתינים, אנחנו עלינו, כך אנחנו ממשיכים, עלינו על הגשר של בני ברק, ובגשר של בני ברק הייתה כן פסלה ממש מכניסה לישיבה, הגיע האמבולנס, אבל האמבולנס שלנו הגיע קצת לפניהם. לא משנה, לא היו כל כך הרבה אנשים, הצלחנו לעלות אותו למעלה לבית מדרש. אני זוכר, הוא היה על המיטה ואמרו, צריך להוריד אותו על הרצפה. אמרתי, אני לא עושה את זה. לא נוגע בו.
למה, פחדת?
פחדתי. אמרתי, לגוע מישהו שילך למקווה, אנשי חבר קדיש, אומנם אני מתנדב בזעקה, הכל טוב ויפה. אני יודע, אני בבן אדם כזה מפחד להעביר אותו מפה לפה, אני לא אעביר נכון. הטעויות פה הן יקרות ויקרות מפז. אני לא עושה את זה. עזבו אותי. יבוא, הגיע אז הרב שמולי גולדשמיד וכדומה, אנשים שבחבר קדישה, אמרתם, הביאו אותו משם על הרצפה, אמרתי, אני לא עושה את זה. לא עושה את זה. אני, אתה יודע, אני ירושלמי, יש לנו את השגונות שלנו, אבל עדיף לא לעשות את זה, מאשר אחרי זה לחפש רבנים איך לצאת מזה. אכן כך זה היה בלילה, ממש לפלוט בוקר.
אז מי, רגע, רב שיינין, רק שנייה, אז מי כן עשה את זה? מי הוריד אותו באמת מהמיטה לרצפה?
אז אני ציינתי, הגיעו הרב שמואל גולדשמיט, שהוא עובד בחברה קדישה, ועוד שניים שעובדים בחברה קדישה, אחרי שהם היו במקווה, הלכו והם הזהירו אותו. כמובן, התארה עוד לא הייתה אז, כי התארה שוב פה בבית העלמין בבני ברק, אבל שמו אותו בבית מדרש, שמו את הסטנדר שלו עם הכיסא והספרים כנהוג, וזה כבר היה ב-4-5 לפנות בוקר. זה היה יום שישי שהוא נפטר, הייתה לוויה ביום שישי. אני רוצה להגיד לך, הלכתי לישון לאיזה שעה, שעתיים, שגם זה לא ישנתי, אני לא זוכר, אבל אני זוכר דבר אחד, כשקמתי בבוקר ויצאתי מהבית, בני ברק הייתה אבלה, הכל היה שקט. לא היו אוטובוסים, לא נתנו להיכנס לרכבים פרטיים אוטובוסים, והכל היה כאין אבל. אני רוצה להגיד לך, בתשעה באב, נוסעים מכוניות, באים, באותו יום שישי, היה, חנויות היו סגורים, חלק הזדהו עם זה והיו באבל, חלק אמרו, אין טעם שאני אבטח. מה העניין? זו הייתה אווירה, שאני לא מאחל לאף אחד לחוות ולראות את זה, כי זה בהחלט לא נעים, על העבידה הגדולה. אבל ההרגשה הזו היא הייתה, אין, היא לא יוצאת לי מהראש.
ואז אני רוצה לשאול אותך עכשיו, הרב שיינין, אני מרותק עם כל המאזינים לסיפור, אבל הזמן לרעתנו. ואז בעצם קורה לך משהו שזה נצרב בך כל כך חזק, אתה לא יודע מה לעשות, אתה היית בתוך כל הסיפור חצי מטר, ו... מסתיימת הלוויה וחוזרים לשגרה, אבל יצחק שיינין עוד נמצא שם בתוך כל הסיפור הזה, וזה מה שמביא אותך בעצם ללכת להתחבר למקום באופן כזה שאני יקים פה אתר ואני אעשה ואני... זה בדיוק הסיפור הזה?
זה בדיוק הסיפור. לאט לאט ראיתי במוקלי שאין איש, אז איך תפיס במקום של בן אדם אתה צריך לעשות את זה, והחלטתי לקחת את זה בלי נדר לידיים. הם קנו פה 9 קברים, עם השנים ריצפתי את המקום, הקמתי שם אוהל, אוהל מסודר, עם ספסלים, סידורים, ארון מנרוסטה, נר תמיד שדולק שם. המקום היחיד שאני יכול להגיד לך, שמתוחזק בכל השנה, זה המקום הזה. אנשים מתקשרים אליי, יש תהילים בארון, האם אפשר לקחת? אמרתי להם, המטרה שלי שתיקחו את התהילים, אבל תחזירו את זה באותו מקום, מהסיבה היא, השמש והגשם, יגמרו את התהילים. אני רוצה להגיד לך, יאמר לזכותם של עם ישראל, למעלה מכ-15 שנה שיש פה תהילים, אולי 2 נעלמו לי. ואני מוכל מחילה גמורה. גם אם נעלמו, הרי לא עצרו בזה דגים. גם מישהו קורא בזה. אז...
זה משיג את המטרה, כן. כן. עכשיו, שני, אני יכול לשמוע עוד דקה, כי אני כבר, אם לא, יזרקו את שנינו מפה, כן.
אז העניין הוא כזה. אז מיד ברור שם אני לוקח את זה לפי, ואני רוצה רק לציין דבר אחד. אין פה גוף פוליטי, עצמאי, מוסדי, שמתחזק את המקום הזה. הקמתי פה אוהל, אוהל יפה לגברים ונשים עם החיצון, עם מקום מיוחד להדלקת נרות וכדומה. כל המשימה הזו, ברוך השם, נופלת עליי. כנראה הכתפיים שלי באמת רחבות.
ואנחנו רוצים, הרב שיינין, רוצים לברך אותך, שזכות המרן הרב שך תעמוד לך, לכל הישועות, ולקבל את כל הכלים שצריך להמשיך תחזק את המקום הזה לבד, כי אתה באמת לבד, ובזכות זה אנחנו גם נזכה להתפלל ולהתברך שם, ואתה, תודה רבה לך וישר כוח גדול, תצליח.
אמן, ישר כוח גם לך, ושהעיקר שיתקבלו התפילות לרצון, זו המטרה
אמן,
פה.
אמן, אמן. תודה רבה, הרב שיינין. תודה רבה.